ברשות מוריי ורבותיי, שהזכיר כאן הגאון ראש הישיבה בשיר לאבות על בנים ולבנים על אבותיו, זה למעשה מלאכי היה אחרון הנביאים. והפסוק שבו אנחנו עוסקים בשיר לאבות על בנים, זה הפסוק האחרון, אחד לפני האחרון של הנבואה. אחרי הפסוק הזה כבר מתחילים כתובים, אבל לא נביאים יותר. ויש הבדל בין כתובים לנביאים. מבאר שם רש"י, והשיב לב אבות על בנים, אומר רש"י, והשיב לב אבות על ידי בנים. שהבנים יגידו לאבותם, בדרך של ככה חיבה, בואו ונלך יחד לעבוד את השם. ולב בנים על אבותם, זה פעמים שהאבות הורים לבנים, בואו ונלך יחד. אז ממילא כאן אני חושב במעמד הזה אנחנו זוכים לשני הדברים כאחד. יש לנו לב בנים שבאו בזמן כבר השבוע על העניין הזה, ורואים שלפעמים בחור אחד, שני בחורים יכולים להרים מהמסע כזאת שנראית כאילו בלתי אפשרית. ואולם באמת בית המדרש מלא מפה לפה, בשעה כזאת של ערב פסח, טוב שאנשים לא באו, כך לא היה לנו ליל סדר כבר, אם היו באות עכשיו. אבל כל פנים, ודאי שזה דבר שהוא נפלא מאוד, לבוא ולראות את התשוקה של הלימוד, התחזקות של לבוא וללמוד. אני הייתי כאן הבוקר, ידעתי שהבוקר זה התחיל, באתי, אמרתי שיעור כבר. אז השיעור שם כבר אמרתם, מה אני עכשיו צריך רק להוסיף אולי? להוסיף כמה דברים, גם שעה מוחרת יותר מדי. אני מצטער שאני איחרתי, אבל אני ראיתי שהיה טוב, ושגם הראש השיבה, בא קצת יותר מאוחר, אז היה מהשמיים הכל. אני בא מסידור חופה וקידושין, לא יומן כי סופר. ישבתי לפני איזה שלושה שבועות עם זוג צעיר, שהבחור היה בשפל מדרגה נורא. ממה בשפל מדרגה? יש לו אח אחד שחזר בתשובה כבר לפני 10 שנים, אבל הוא היה בעמקי שאול תחתית, וחזר בתשובה אמיתית, כנה, עמוקה. והבת ואשתו, שעכשיו היא כבר אשתו, אחרי הסידור חופה וקידושין, תלמידת בוגרת בית ספר דשאלית ומשפחה חילונית, והתעלתה עד כדי כך. אני מסדר חופה, אני יושב עם הזוג הצעיר בבית, פשוט קצת לבוא ולטעון כהכנה וגם לחזק את הדברים. השיעורים שהיא קיבלה, יותר מ10 שיעורים אצל מדריכה לקלות, יש לנו היום בראש מדריכה מצוינת לקלות ברחובות, יותר מ10 שיעורים היא שמעה אחת אחרי השני, ושהיא רצה לדעת את זה על בוריים. ואותו דבר הבחור, הבחור לומד, קובע עיתים לתורה, ממש יוצא מן הכלל, אז לא יכולתי דבר כזה, אם לא הייתי מגיע, אז הייתה אכזבה בשבילהם. ובכל זאת, התיילדתי איתם, והתקרבנו, לכן אני מבקש לצאת על האיחור. אבל אולי אני אגיד דבר בכל אופן. בליל הסדר, אנחנו רואים דבר כזה, שעשו דבר שהוא תמיהה גדולה. ידוע הלכה הפסוקה, שבאמצע הליל אסור לדבר. אסור להפסיק בהלל, כמו באמצע 18. והנה, מה אנחנו רואים? שבאו חז"ל, ותקנו לנו את אמירת הלל בליל הסדר, לא נדבר מתי תקנו בליל הסדר, מתי בתפילת ערבית ועוד, אבל כל פנים קבעו לומר הלל בליל הסדר. ולכתחילה בנו את אמירת הלל מחולקת לשניים. שני הפרקים הראשונים, עלויה, עלו עבדי השם, בבתי ישראל ממצרים, הוריק, כתוספת, כחיתום להגדה. ואחר כך, אשר גלנו, גל תאותי מצרים, ואת הסיום של ההלל, עיקרו של ההלל עדיין טרם נאמר. נאמרו בצייצר המצרים, זה באמת עיקר של ההלל בליל הסדר. אבל עדיין אומרים את זה אחר כך. וביני לביני, אז נותנים, עושים קידוש, נותנים ידיים, אוכלים מצה, אוכלים מרור, אוכלים מצה ומרור יחד, ועוד, ממש סדר, ויושבים ואוכלים כל מטעמים שבעולם. ובדרך כלל לא רק מדברים על סיפור יציאת מצרים, מדברים על דברים אחרים. אז הפסקה של שעה, שעתיים, בין תחילת הלל וסוף הלל, וזאת הייתה תקנה. איך אפשר לתקן תקנה כזאת? את השאלה הזאת שואל הנשיא מוולוז'ין בהגדה של פסח שלו. וכשאומרים וולוז'ין ברחובות, אז צריך שנרגיל את עצמנו לדעת שרחובות נוסדה על ידי וולוז'ין. ומתעלמים מזה. ממש ישנו תמיד ככה יובל של רחובות, מעט מאוד מזכיר את הדבר הזה. לפחות אנחנו נדע. רחובות יסודה בהררי קודש. רחובות הייתה תלמידי ישיבת ולוז'ין, תלמידיו של רב חיים מוולוז'ין, הם באו להקים את המושבה הזאת רחובות. ואני זוכר כשהאח עליו השלום, רב שלמה, זיכרונו לברכה, נפטר לבית עולמו, ואז הייתי גם אצל רב צבי יהודה, אצל הדוד, אצל הצדיק לברכה, ושאלתי אותו, הייתי רצו שאני אבוא לטבריה, אבא נפטר זמן קצר לפני כן, לא נתן לבוא לכאן או לשם. אז אמר לי, רב צבי יהודה, מה אתה שואל? הרי רחוב הזה רבנות של המשפחה. אני קצת התפלאתי, לא ידע את רבנות של המשפחה. הוא אומר, הרי הרב, זה רבנות של הרב קוק. הרב קוק היה הרב הראשון של רחובות. הוא היה הרב של יפו במושבות. והמושבה שנכון שהייתה חביבה עליו יותר מאחרות, זו הייתה המושבה ששמה רחובות. ומדוע? הוא פגש את החברים שלו מישיבת ולוז'ין. הוא בא והשתעשע איתם מדברי תורה. וכל השאלות הקשות, יש הרבה תשובות שישנם באגרות ראייה ובשאלות התשובות שלו, של הרב, שבאים וכותבים לרחובות תשובות בהלכה. כל הדבר הקשה הביאו אליו. ושמעתי סיפור מזקני רחובות, שהגעתי עוד היו אחדים מהמש הזקנים הראשונים. הסיפור לי דבר כזה, כשחנכו את בית הכנסת הגדול, בגבעה, בחרו את המקום בגובהה של עיר. זה המקום הכי גבוה ברחובות. אחר כך בנו מסביב בתים גבוהים גם כן, בהתחלה לא הרשו את הדבר. אחר כך, מה לא עושים בשביל נדלן וכל מה שמשתעף מזה? אז הם באו ויצאו לבנות בתים יותר גבוהים. אבל חיכו לרב קוק בכניסה לתחנת הרכבת שם באותו אזור, ורחבו פרשים הסוסים, זה היו השומרים, בני רחובות ששמרו את המושבה, עם נשק ועם רחובים הסוסים, והרב מאוד אהב ככה, רואים ככה צעירים שככה שומרים על הכל, ואז הם רחבו לפניו, והוא בא עם הדליג'נס, המרכבה שהוא הבא איתה, רחבו יחד לתוך המושבה, עלו בגבעה של בית הכנסת, וירד מהכרכרה הזאת, ומתקרב לבית הכנסת, וכולם מחכים שייכנס. התוכנית הייתה שהוא יקבע את המזוסה, ואחריו כולם ייכנסו לתוך הבניין החדש. והוא עומד על יד הבניין, ולא מתקדם אף צעד אחד נוסף. כולם מתפלים, מה הוא לא הולך, מה קרה? לפני בית הכנסת ישנה מרפסת, והמרפסת הזאת צריכה מעקה, ואין מעקה. נכון שהיא לא, אין כאן מצוות מעקה, צריך להבין טוב, אצל הרב כל דבר זה הלכה, אצל הרב קוק זה צעד, זה מדבר הלכה. כלומר, אם אין דירה מלמטה, אז לא חייבים במעקה. מעקה רבי רק אם יש לו בית ומעליו גג. וכאן אין דירה מלמטה. נכון שבקצה יש לו שמון, ומקום של מחסן ועוד. אבל בכניסה הראשית, זה לא. אבל יש לו לאו דאורייתא, יש לו תשים דמים בביתך. אז זה לא מעקה, זה לא תשים דמים בביתך. אז הוא אומר, לא תשים דמים, אי אפשר להיכנס. כי השמיים יותר זה כן. אז כולם נבלו, אז מה יהיה? מה עכשיו יתחילו לבנות מעקה? אז ילכו כולם יבואו בעוד חודשיים? מה לעשות? אומר, אי אפשר להיכנס, אי אפשר להיכנס. זה ידוש, זה די, נגמר, הוא לא ייכנס. אז הם כולם רצו, הרצים יעשו דחופים בדבר המלך, זה מביא פטיש וזה מביא מסמר וזה וקרשים וזה מה, והתחילו לטפוק מסמרים ופטישים וזה, סיזרו ככה משהו זמני, הרב בדק את זה, אומר, נו, אפשר עכשיו להיכנס. ראו עכשיו, איך אפשר, מה הפירוש לעמוד הלכה? הלכה, הלכה אי אפשר לקנת מקום שאין בו, שיש בו, לא תשים דמים בביתך. על כל פנים, אז בישיבת ולוז'ין, רמצים מוולוז'ין, אז הוא בא ושאל את השאלה הזאת, איך חילקו את העלה לשניים בליל הסדר? מה קרה פה? אז הוא אומר דבר יסודי, ראשית אומר הנצים מוולוז'ין, שראוי שכל המצות שנאכלות בליל הסדר, כולן תהיה למצות שמורה. בדרך כלל מקפידים בעיקר על הכזית של אכילת מצה, על המוציא גם כן, כורך יש גם כן מקפידים, ובסוף ההגדה יש אומרים הרי ש... התיקומן, זוהי מצוות אכילת מצה, מחלוק גדולה בראשונים, במה מכם מצוות אכילת מצה? במצה שאולים בתחילת הסדר, בסוף הסדר, ואוכלים שני כזיתים, עוד פעם, זה כבר חמישה כזיתים בבת אחת, שזה אחד כנגד פסח, אחד כנגד חגיגה, אבל עם הבשר ודגים אוכלים מצה, אפשר לאכול לא שמורה דווקא, הוא לא בא לקיים מצוות אכילת מצה באכילה של המצה הזאת. אומר הנציב, לעשות כל מאמץ שראוי לאכול את כל ליל הסדר מצוות מצה שמורה. וכל כך למה? הוא מביא ראייה, רש"י אומר, כשמדובר בליל, עשה בליל פסח, שצריכים לאכול מצה, אז רש"י אומר, בסעודה ראשונה של פסח. אז רואים שהסעודה הראשונה יש בה דין מיוחד, אומר הנציב הלוז'י. ומה הכוונה של הדברים? שכל מה שאוכלים עוד כזית ועוד כזית ועוד כזית בליל הסדר, לא חייבים לקיים מצוות סעודת אכילת מצה עוד פעם ועוד פעם, אבל אם אוכלים את זה מקיימים, זה כמו שקוראים בישיבות, אומרים, זה לא מצווה חיובית, לא מצווה שחייבים בה, אבל זה מצווה קיומית. ברגע שהוא אוכל בליל הסדר עוד כזית ועוד כזית ועוד כזית, ולו ירבה כמה כזיתים שיהיה, זה לא משנה כמה, בכל אחת מהם הוא מקיים מצוות עשה של תורה בליל הראשון של פסח. חידוש ממש מפליג מאוד. ולכן הוא אומר, ההפסקה בין התחילה של ההלל לבין סופה של אמירת ההלל, זאת לא הפסקה בכלל. הוא אומר, כשאוכלים, זה לא הפסקה. גם כשאוכלים את הסעודה של ליל החג, גם לא הפסקה. היום יצאנו ממצרים, זה בחינת סעודת הודיה, עכשיו יצאנו ממצרים, ועכשיו אנחנו מודים לקבור בסעודת מצווה, סעודת הודיה. אדם שנעשה איתו נס, מקיים את סעודת מצווה, אם הוא בא ואוכל ומודה לקבור, אנחנו בסעודתו. וכך גם אומר, האכילת הגזית, ואם מדברים דברי תורה כמו מדברים כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. יש אומרים אפילו אם הוא לא משובח, אם הוא מרבה לספר ביציאת מצרים, הוא נעשה משובח. ויש אומרים אם הוא משובח, אז הוא מקיים את סיבור יציאת מצרים ומרבה לספר ביציאת מצרים. אז זה עניין גדול. אז ממילא הוא אומר, זה לא הפסק בכלל. אין שום הפסק. תחילת הלל וסוף הלל, זה לא הפסק. אבל חשבתי באמת, יוצא שאם באמת, בתוך ליל הסדר, יושבים, ונתחיל לדבר דברים אחרים, יבואו וחשבו אם יש קואליציה או לא, אם זה עם קדימה או עם אחורה, לא משנה, יש הרבה כל מיני קואליציות, כל מיני קואליציות, לא יודעים אם זה קדימה או אחורה, אבל הכל בנים, זה הפסק באמצע הסדר. אז זה ממש הפסק. זה הפסק באמצע הלל. אסור לדבר באמצע הלל. כמו שחל יגיד הלל בית הכנסת, בתפילת ערבית, הרי גם כן אומרים, הלל ומבחים לפני ואחרי הלל, יבוא לזה יפתפת. איך הוא יכול לפתפת באמצע? הפסקה בהלל. לכן באמת מאוד להשתדל בעניין הזה של ליל הסדר, שיהיה כהלכתו בקדושה, ברוממות, בפרט שבאו שהם זוכים כבר לילדים כאלה, לבנים כאלה, בנים שעל כולם אני אומר אחד חכם, ואחד חכם, ואחד חכם, ואחד חכם, כולנו חכמים, כולנו נבונים. זה לא מצווה שיהיה אחד חכם ואחד רשע, אני יש הרמב״ם אומר אחד טיפש, אומר הרמב״ם. במקום רשע אומר טיפש. כנראה רשע וטיפש זה אותו דבר. אם היה לו שכל, אולי היה רשע. אם הוא רשע, סימן שאין לו שכל. למה אתה יכול להיות צדיק, למה אתה תהיה רשע? אחד לך ואחד רשע אחד שלא יודע לשאול. מה, למה? זה לא, זה הכוונה. לספר סיפור יציאת מצרים, צריכים להגיד לכל סוגי הילדים. אבל מה הוא ומה נעים ומה נחמד וחביב, שבאמת כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו עושים את הסדר הזה לשם שמיים, ובעזרת השם נזכה כולנו לעלות למקדש ברינם, לבית המקדש, לא צריכים מקדש דווקא להקים קורבן פסח, מספיק המזבח, במזבח אפשר להספיק לנעות אפילו ביום אחד, בעזרת השם, ולעלות לציון ברינם ולהקים את הקורבן של פסח שם, יצטרכו 3 ימים של ככה, לבקר איזה מימום, 4 ימים, לבקר איזה מימום, הכל טוב, אבל צריך את זה, הכל פנים המצווה היא גדולה, שהכבו יזכה אותנו, להגיע ולראות ולהיראות בבית המקדש במהרה בימינו, אמן ואמן.